בוקר טוב. לברצה השם, נשלים היום את הנושא של יחיד וציבור, חובת היחיד, חובת הציבור. רציתי להתייחס לנושא של קבורת המת, ובמיוחד במת מצווה. הרי המצווה מוטלת על כל אחד ואחד לקבור את המת, כי אין עוסקים, אין מי שיעסוק במת הזה. אז כל מי שיש בידו לקבור את המת, הוא מחויב במצווה הגדולה הזאת. אז חשבתי, אולי אפשר לחקור חקירה כזאת. האם כל יחיד ויחיד חייב בקבורת המת, במקרה של מת מצווה, בתור יחיד? דהיינו, כמו שאחד מהקרובים חייבים לקבור את מיתו, אחד משבעת הקרובים, בתור חיוב יחיד, אז הוא הדין לגבי מת מצווה. אלא ההבדל הוא כמובן, ההבדל הוא מקיף מאוד, משום שבנוגע למת מצווה, החיוב כולל את כל כלל ישראל. אבל האם החיוב כולל את כל כלל ישראל בתור רבבות יחידים, או דילמה שהחיוב מוטל על הציבור בתור סחוב הציבור? מי נפקא מי? אז בסוגיה שהזכרנו אתמול במסכת מגילה דף חובב עמוד ב', לגבי בית הכנסת, אז דיברנו שבית הכנסת יש בו קדושה כמו הקדש של הציבור. הבית כנסת שייך לציבור, ולכן אם הקדושה הזאת היא קדושת הציבור, דומיה בבית המקדש, דהיינו שהבית כנסת הוא מקדש מעט, אז אם אני אקח את הבית כנסת ואני אשתמש בו לצורך היחיד, אז ייתכן שיש בו פגיעה בקדושת בית הכנסת. דומיו דה ספר תורה, הדין הוא שספר תורה יש בו קדושה, והספר שייך לציבור כולו. אמנם יש מושג של בעלות של היחיד על ספר תורה. למשל, אם אני כותב ספר לעצמי, או שאני משלם לסופר ואני קונה את הספר ממנו באופן אישי, ולא מסרתי את הספר לציבור, אז דיברנו לפני שבוע, מי שזוכר, שאז יש לי קניין פרטי בבעלות פרטית בתור יחיד על הספר תורה. אבל ספר תורה של הציבור יש בו קדושה ויש בו הקדש, כי הוא בבעלות של הציבור. ייתכן שגם בספר תורה של הציבור, כל אחד מבני העיר לדוגמה יש לו קניין, אבל לא קניין פרטי, הוא לא יכול למכור את חלקו בספר תורה, אבל בתור חלק מהציבור יש לו קניין. ועוד פעם, אם נשווה את זה לבית הכנסת, אז ייתכן שיש לו כל יחיד בתור חלק מהציבור קניין בבית הכנסת, אבל לא כקניין עצמאי. אין לו באופן עצמאי קניין, יש לו קניין רק בתור חלק מהציבור. אותו הדבר בספר תורה. אז פה אני רוצה לשאול שאלה כזאת. הרי ספר תורה יש בו קדושה, ולא רק בספר עצמו יש קדושה, אלא יש קדושה גם בכל מה שמשמש את ספר תורה. Okay. למשל המטפחות. המטפחות יש להם דין של תשמישי קדושו, ואותה קדושה שקיימת לגבי הספר עצמו, גוף הספר קלף, כוללת גם את המטפחות, מה שאנחנו קוראים מנטל וכו' וכו'. אז יש לי פה מאירי. המאירי שם במסכת מגילה בדף חובב עמוד ב' קובע שמטפחות ספר תורה שבלו, אחרי שהמטפחות האלו הם כבר הגיעו למצב שאי אפשר להשתמש בהם, מה עושים עם המטפחות שבלו? טעונים גניזה. אומר המאירי, עושים אותם תכריכים למת מצווה. שימו לב, אין פה בדברי המאירי היתר להפוך את המטפחות של ספר תורה שבלו לתכריכים לצורך המת. למשל, הובן הלך לו למו, אני לא עושה את התכריכים שלו ממטפחות של ספר תורה. אבל אם אין מי שמחויב במצווה הזאת של קבורת המת, כי המת מוטל ואין לו עוסקים בו, זה נקרא מת מצווה. בחי גבנה מתיר המאירי להפוך את המטפחות של ספר תורה שבלו לתכריכים של מת מצווה. ושאלה נשאלת, א', מדוע? ושנית, אם כבר יש איזה היתר, כלומר, אם אני לא פוגע בקדושת המטפחות האלו בתור תשמישי ספר תורה על ידי זה שאני הופך אותם לדבר מצווה לצורך תכריכים, אז למה המאירי מגביל את ההתן שלו דווקא למת מצווה? שילך ויתיר לכל מת מדין תכריכים למת. והוא ממשיך ואומר ככה, זה הלשון של המאירי, הוא אומר ועושים אותם תכריכים למת מצווה שצרכיו מוטלים על הציבור. אתם הייתם יכולים לכתוב את המאירי, וזוהי גניזתם. כלומר, אני לא צריך לגנוז אותם אלא לעשות מהם צורך הציבור. ומה הוא צורך הציבור? תכריכים של מת מצווה. וכן ספר תורה עצמו שבולה. כלומר, אל תאמר שהמאירי מתייחס דווקא לתשמישי ספר תורה, דהיינו למטפחות, אלא הוא מוסיף ואומר, אפילו ספר תורה עצמו שבולה, מניחים אותה בתוך כלי חרס, וגונסים אותו אצל תלמיד חכם בתוך הקבר, ואפילו אינו אלא שונה הלוחוס. אז כאן משמע שהמאירי מרחיב את ההתר שלו בשני אופנים. א', לגבי ספר תורה עצמו שבולה, ושנית, לא זו בלבד שהוא מתיר להשתמש בתור תכריכים למס מצווה, אלא גם כן גונזים אותו בקבר של תלמיד חכם. אז אינני יודע, לפחות ברשא של הדברים של המאירי, הוא מתיר מדין, לא מדין גניזה, כי גניזה זה תמיד מותר, לא משנה אם זה תכריכים, סליחה, אם זה מטפחות, או אפילו עם ספר תורה עצמו, אבל הוא רוצה המאירי להקדיש את הספר תורה שהקדושה היא קדושת הציבור לצורך הציבור. מהו צורך הציבור שמתאים למטפחות של ספר תורה שגם הם מיוחדים לציבור? קבורת מס מצווה, תכריכים של מס מצווה. אחר כך הוא מוסיף דין של גניזה, אבל הוא טוען, המאירי, וזה צורך איך הוא לקח את היסוד הזה, שספר תורה לא גונזים אותו בתוך הקרקע, בתוך האדמה סתם, אלא צריך לגנוז אותה באופן כזה שהוא שייך לאיזושהי קדושה. דהיינו, קבורה של מי? עכשיו תלמיד, אבל תשימו לב, הוא לא מחפש מס מצווה עכשיו.
לא. זה דין אחר.
זה דין אחר, זה דין של גניזה. Yes. אבל הוא אומר שאפילו אם אני מוריד את הדרגה משימוש לגניזה, עדיין יש איזה קיום של גניזה השייכת, בוא נגיד, באופן כללי, לאיזושהי מצווה. ואיזו מצווה? אני לא מצאתי מת מצווה במקרה הזה, ולא זו מלבד, אלא המת מצווה הוא כבר קבור בתוך הקרקע, נכון? אז קברתי אותו. את התכריכים של המת מצווה לקחתי ממטפחות של ספר תורה, אבל הספר תורה גופו שהוא בולה, מה אני עושה איתו? אני לא יכול להשתמש בו, להקדיש אותו לתכריכים לצורך מת מצווה, כי אין בגבילין של ספר תורה din shall tachrichim. Tachrichim hei mi bade pishtan velomi klaf. As mani osim a klaf shall sefer Torah. Gniza, yafet. Aval ami iri mosif shekdai lasod gniza bima. Betamid chacham. Achsham. Ma kesher ben gniza shall sefer Torah lekvura shall talmid chacham.
Yesh darga lechol davar by kever lefi kvodo yesh klal she malim kedusha vein marit.
Okay, no, I'll show sheila cheret now. Ani shoel hagei im anachnu yotzim minikudat hanacha. Im taskiviti, ata lo chayav laskiviti. Shekdushat sefer Torah ki kedushas hegdesh hi kedushas hatzibur. ואם יש לך בעלות על ספר תורה שנמסרה לציבור זה אך ורק בתור חלק מהציבור אז מתאים לי לומר שיש עוד דין של ציבור אם תביא לי גמר כסובס אני לא מזמן למדתי פה בחדר הזה מסכת כסובס אולי אבן אתה או ראית אינני יודע אבל שם במסכת אשכה קורא תודה רבה שם במסכת כסובס הגמרא דנה לגבי ביטל תלמיד תורה לצורך כפור סמס כלומר מה יעדים אם אני לומד תורה ויש מצווה של כפור סמס האם אני מבטל את הלימוד שלי את התורה שלי לצורך כפור סמס אז הגמרא אומרת מבטלין תלמיד תורה להוצא סמס כל מה שקשור עם כבוד המס מפקיע או בוא נגיד דוחה את המצווה של תלמוד תורה אומרת הגמרא אבל דווקא כל צורכו כלומר אם אני בתור משתתף אני מוסיף למצווה הזאת של כבוד המס לצורך המס אז אני מבטל תורה אבל אם יש כבר די צור בלעדיי אז אני לא מבטל תלמוד תורה שואלת הגמרא וכמה כל צור אמר רב שמואל בר עיני אז הגמרא מביאה כמה וכמה מספרים שונים לגבי כל צור בכפור הסמס אומרת הגמרא בשם רב יוחנן עד 60 ריבו אומר רב יוחנן כנטילוסה כנסינוסה מה נסינוסה ב-60 ריבו אף נטילוסה ב-60 ריבו עכשיו כשאתה שומע את המספר הזה 60 ריבו על מה אתה חושב באופן אסוציאציה מה אתה צריך לקשר ציבור. למה ציבור? כי למדנו אתמול, מי שזוכר, שהרמב"ם בהלכות כלי מקדש קובע שמותר לשאול את האורים ותומים לצורך הציבור. ושם הרמב"ם מביא דוגמה של בית דין ששואלים לצורכי הציבור וגם מלך ששואל לצורך הציבור. כל אלו הם צורכי הציבור. ורשי במסכת גיטין ודף ט' אומר שכיבוש ארץ ישראל הוא דוגמה קלאסית של צורכי הציבור ולכן שואלים את אורים ותומים לגבי כיבוש מלחמה אומר רשי ודווקא כיבוש דרבי אבל כיבוש דיוחיד לא אומר רשי מהו כיבוש דיוחיד על ידי מלך או על ידי מה? על ידי מלך ויוצאים בשישים ריבוי רשי אומר במסכת גיטין בדף תת עומד א' אם אני זוכר נכון אין לי פה גמר גיטין אבל זה לא משנה רשי אומר שישים ריבוי זה כבר מייקרוקזם זה כבר ייצוג של כנסת ישראל של הציבור של כלל ישראל אז ממילא נדמה לי שהגמרה קובעת כאן במסכת כסובס שתלמיד חכם הוא צורך הציבור למה הוא צורך הציבור? ולמה שישים ריבוי זה המספר שקובע את צורכו? משום שהוא מייצג את מה? את מימן הר סיני Nitilasa kinesinasa. Manesinasa b'shishim ribu l'tzarech hatzibur. Hatamchok muzeh shemoser tatorah hala l'dor haba. As gam kvuroso he tzarech hatzibur v'tzarech shishim ribu. Omer takmara. Hani mili man dekari v'toni. Avol man demasni le lesle shibur. Agmara omeret shemishem lamed Torah leklal Yisrael as let le shiur as hashiur as zeshel shishim ribui legabe eze tabu chokim derman omeret ama man de kari vitani omer Rashi kari mikra ze kolel arbe miklal Yisrael avol tzadich gam toni as ma ze toni as linid meh. עוד פעם, אני לא אוהב לעשות מחלוקות, אבל נדמה לי שיש פעם מחלוקת בין רשי למילים שלנו במסכת המגילה. רשי כאן אומר שמה זה טוני? מישנה. אבל המאיר אומר שונה הלוחוס. ייתכן ששניהם, רשי ומאירי, שניהם מתכוונים לתור שבעל פה. דיברנו אתמול, אם אתם זוכרים, על תרגום של אוקולוס, שהוא כבר הופך את התורה שבכתב לתורה שבעל פה, ויוסי לא אומר בכתב וכו'. ייתכן שרש"י למד שהתוני שצריך כדי צורך של שישים ריבוי, ויש לו כבר מעמד של תלמיד חכם לחייב את הדין של נטילוס או כנסינוס, הוא כבר במשנה. משנה הכוונה היא תורה שבעל פה. והמאירי אומר שונה הלוחס, גם שונה הלוחס הוא בעצם משנה. אמנם אנחנו לא מוצאים הלוחס, לא פוסקים על פי משנה, אבל לימד המשנה הוא לימד הלכות. הלכות היינו פרינציפים, עקרונות של הלכה, וזה נקרא תורה שבעל פה. אז מי שיש לו גם תורה שבכתב וגם לימוד תורה שבעל פה, אז נדמה לי שיש כאן שני דין. דין של תלמיד חכם לגבי גניזה ספר תורה במקום כפורוסו, ודין של שישים ריבוי לצורכו בכפורוסו. למה? כי תלמיד חכם הוא מייצג את הציבור, ואם קוברים אותו המקום כפורו הופך להיות מקום הציבור. ייתכן שיש דינים, אני לא יודע, אולי אני לא יודע אם זה שיגעונות מצידי, שלגבי מוקם כפורה, כל אדם שרוצה לקנות לעצמו, לרכוש לעצמו מוקם כפורה, חייב להוציא מכספו. ואם אחד מהקרובים שלו הלך לעולמו, אז הוא צריך להוציא את הכסף כדי לממן את הכפורה. כאן בארץ ישראל זה הון תועפות. אני זוכר כשבית שמש היה בזול, עכשיו אפילו בית שמש הוא ביוקר. היום קוברים אותך בקומות בהר מנוחס, אבל כל שאתה עולה קומה אז מעלים את המחיר. לא, סתם. איך שלא יהיה, ייתכן שבתלמיד חכם, אם תלמיד חכם מייצג את הציבור, ובוודאי אם הוא קורי ומאסני, אז יש דין שהציבור חייב לדאוג לקבורתו בדיוק כמו מס מצווה. ולכן אומר המאירי, כמו שאנחנו מקדישים את הספר תורה שבולה לצורך או מטפחות וכולי לצורך מצווה, אז גם כפורוסו של תלמיד חכם יש לו דין של מס מצווה כביכול, אבל ייתכן שזה דין של ציבור. אוקיי,
ייתכן שמאירי כשאומר שונה הלכות זה אותו הדבר כמו שרשי אומר משנה, מפני שבדיוחד ירושלמי קוראים במשנה הלוך.
משנה יכול להיות הלוך, אולי אין פה מחלוק. עכשיו רבותיי, הקוף הבט. אני רוצה לעבור לנושא של ברכה. יש לנו סוגים שונים של ברכות. יש לנו ברכס הננים, ויש לנו ברכס שבח והודויה, ויש לנו ברכס המצווה, ויש לנו ברכס התפילה. עכשיו, האם בנוגע לברכה יש קיום של ציבור, או שהברכה היא חובת היחיד וקיום היחיד, כדוגמת אכילס מצו ונטילס לולו וישיב בסוכה, אין כאן עניין של ציבור כלל. אז דיברנו, למי שזוכר, שבנוגע לברכס הגומל, שהיא דוגמה קלאסית של שבח והודויה, kidugmat halel yesh kiyum tzibur. Dibanu barichut ala kiyum tzibur shal halel ani avarashi aprokim kulanu mitpalim v'korim et ha-halel biyachad b'tor tzibur. Omnam halel hichovas ha-yochid aval yesh kiyum shal halel b'tzibur v'makelos birchu Hashem kishyesh tziruf shal kol בתום ציבור כדי להלל את הקדוש ברוך הוא, זה מלא את הקיום לדרגה בפני עצמה. והוא הדין לגבי ארבע צריכים להודות, יש כאן קיום של הציבור. למה? כי אם אדם מודה לקדוש ברוך הוא על נס שנעשה לו, על השגחה פרטית בפני הציבור, זה הופך להיות קידוש השם ונקדשתי בתוך בני ישראל. ייתכן כפי שדיברנו שגם חוסם וקלו יש עליהם חיוב הודויה לדוב לקדוש ברוך הוא אשר ברו הסוסם ושמחה חוסם וקלו והביא את החוסם לקלו, אז גם הם חייבים כמו שבועז עשה לצרף לפניהם עשרה כדי לקדש שיש שמיים על ידי ברכה שבח והודויה. אבל תגידו לי את האמת, כאן אני רוצה לשמוע ממכם אמס. אם אני אומר שגם בברכס הנהנים יש קיום ציבור, מה תעשו איתי? האם תצחקו עליי ותוציאו אותי מכלל בית המדרש ותגידו עליי זין מנש, דם מנש is in גנצין המשוגד, או שמה ודלמה אולי יש, בוא נגיד, ניצוץ של אמת, ניצוץ של אמת, לומר שגם בברכס הנהנים יש קיום של ציבור. עכשיו בוא נשאל שאלה אחרת, האם בכלל יש איזה קשר בין ברכס הנהנים לברכס שבח והודויה? אני לא יודע, אבל יש לי סוגיה אחת במסכת ברוכס, ואולי אם אני לא משוגע לגמרי יש מקום לפלפל פה. הרי הדוגמה הקלאסית של ברכס הנהנים היא ברכס המוצי. אז המשנה קובעת במסכת ברכות בדף מ"ב שבנוגע לברכס המוצי, שכל אחד מברך לעצמו היושבים, כשהם יושבים ביחד, אחד, כל אחד מברך לעצמו. עכשיו יש גם דין של זימון, אבל שוב פעם הדין של זימון הוא בנוגע לברוך האחרונה שהיא ברכס השבח והודויה קלאסית, ואין כאן שום ראיה לברוך הראשונה שהיא ברכס הנהנים. אדרבה, המשנה קובעת כל אחד מברך לעצמו. אבל רש"י אומר כאן כל אחד ואחד מברך לעצמו, די אין קבל לסעודוסם בלא הסיבה. מה אני לומד מרש"י הזה? הרי רש"י לא מתייחס בשלב זה לדין של זימון, אלא הוא מתייחס לקביל סודו. ורש"י אומר שכיוון שכל אחד קבע סודה לעצמו, אז כל אחד מברך ברכס המוצי לעצמו. האם ייתכן שאם הם קבעו יחד, אז אין הכי נמי, יש דין שאחד יוכל לברך לאחרים ולא כל אחד מברך לעצמו? אז ברוך הראשונה, אני מדבר ברוך הראשונה. אז יש לי כאן, רמב״ם. הרמב״ם הוא בהלכות ברוכס, תן לי רק רגע, נדמה לי שהבאתי פה רמב״ם. הרמב״ם הוא כאן בהלכות ברכות, פרק א', הלכה י"ב. הרמב״ם אומר הרמב״ם, רבים שנסוודו לאכול פס או לשתוס יין, אומר הרמב״ם, הדין הוא כך, בירך אחד מהם ואנו כולם אמן. הרמב״ם עוד לא הגיע לדיני זימון, הרי מותרם לאכול ולשתוס. טוב, זה לא מוכיח לי כלום, כי אמן זה כמוציא ברכה מפיו דמי. בסדר, אז אני לא יודע לברך, דוגמה, אני אומר, ולכן על ידי עניית אמן לברכה שאתה בירכת, כאילו הוציא ברכה מפיו דמי. כשלא נתכוונו לאכול כאחד, זה בא בעצמו וזה בא בעצמו, אף על פי שהם אוכלים מכיכר אחד, כל אחד ואחד מבורך לעצמו. טוב, כשאני קורא את הרמב"ם הזה, אני מגיע למסקנה שיש דין של עניאס עומד, אבל זה לא מכחיש את העיקרון שכל אחד מבורך לעצמו. נכון שעניתי אמן ויצאתי ידי חובה, וזה מדין בירך לעצמו, ולכן הרמב"ם אומר שזה בא מעצמו וכולי וכולי, אף על פי שאוכלים ככל אחד ואחד מבורך לעצמו. אבל מה שקצת מבלבל אותי ברמב"ם ומעלה ספק בראשי הוא שהרמב"ם אומר לא נתכוונו לאכול כאחד, אז כל אחד מבורך לעצמו. האם יש משמעות ברמב"ם שהפוך, שאם הם נתכוונו לאכול ביחד, אז אחד מבורך לכולם? Oh, אז זה מה שמופיע בגמרא בברכות בדף נ"ג עמוד א', ובטור שולחן ערוך קס"ז י"א, ויש על זה ראש במסכת ברכות סימן ל"ג בפרק שישי, אבל לא הבאתי את כל המקורות האלו איתי. אולי אבן אתה יכול לחפש את הראש סימן ל"ג בפרק שישי, אם תעשה לי את הטובה הזאת. ואיפה המסכת ברכות שהיה לי, או נמסעתי לך, אוקיי, והכסף משנה, אוקיי, הכסף משנה כאן בפרק י' א', פרק א' הלוך י' א' והלוך י' ב', אומר כסף משנה, הוא מביא כאן, אוקיי, אתה תמצא את הראש אם אתה יכול, אבל בינתיים הוא אומר, מההי דאמרינן בדף נ"ג עמוד א', תכף נראה, אחד מברך לכולם. אז אומר הכסף משנה שאם הייתה קביעות יחד, אז אחד מברך לכולם. המקור לדין הזה הוא בברכות דף נ"ג. אוקיי? יפה מאוד, יפה מאוד. השאלה שלך היא מצוינת, אבל תכף נגיד, כגון שהזמינו עצמם לסעודה ואמרו נלך ונאכל לחם ביחד במקום פלוני, אז הגמרא במסכת ברכות נ"ג עמוד א', והגמרא מביאה ברייתא בשם עמוד ב', אומרת שאחד מברך לכולם. עכשיו, מה הכוונה? כמו שאלן שואל בסדר, האם מותר או בדיעבד, ואולי הם אמרצים, הם לא בקיר בברוכס וכו' וכו'. אומר הכסף משנה, לא זו בלבד שיכול אחד להוציא את האחרים, אלא אף מצווה שאחד יבורך לכולם. משום דברוב עם אדרס מלך. עכשיו, אין לי פה שולחן ערוך, אבל בסימן קס"ז ספקות י"א, אני חושב שאולי אני אביא פה משנה ברורה, מעניין אותי, אני לא ראיתי את זה בחיי שמישהו נוהג כך. אתם ראיתם? הרבש מצאת? אז מה יש לנו בקוף סמה? אוי, קוף סמה. I'm just kidding.
I never heard that letter. Nobody does it. Except from
the Kish. Kuf Samach Zayin. Ulainim Samashu. Kuf Samach Zayin. See if you're out. אם היו שניים, אז אין פה זימון, שניים או רבים, אחד מברך לכולם. יפה, דבר שלא ראיתי. ודווקא היסבו בדרך קבע, אבל אם היו יושבים בלא היסבו, כיוון שאינם נקבעים יחד, כל אחד מברך לעצמו. ואם אמרו נאכל כאן או במקום פלוני, כיוון שהכינו מקום לאכילוסן, הרי זה קבע אפילו בלא הסב. והעידנו שאיננו רגילים בהסבו, ישיבה דידן בשולחן אחד או במפה אחס הריקביץ. עכשיו אינני יודע אם המשנבור יביא את הכסף משנה ואינני יודע, יש פה אריכות דברים למי שיש לו קצת זמן. עוד פעם אחרי השיעור, אם אתם יכולים לעיין פה אולי להצדיק את המנהג שלנו, כי לא ראיתי שנוהגים כך. אבל זה מה שכתוב בשולחן אורך, ובכסף משנה כתוב שאחד מברך לכולו משום ברוב עם הג'וס מלך. עכשיו אינני יודע מה פשט ברוב עם הג'וס מלך. האם זה ציר של יחידים יחד וזה נחשב כמו רבים, או דילמה אולי יש פה דין של כמו שדיברנו על רב אלחנן לגבי תפיס סבייס בירושה, או למשל דיברנו על נר חנקה, אולי אפילו נר שבא, שיש כאן דין של חטיבה אחס דומיה דציבור. אולי אפשר לומר שיש כאן ברוכה אחס של כולם, ונחכה מיני תהיה גדולה מאוד. האם אני צריך עומד? אינני יודע. אם זה מדין שאני מברך לעצמי וכל אחד מהמסובים יחד מברך המוציא לעצמו, אז צריך אני אז עומד. אבל אולי אם זה מדין ברוך האחה של כולו ברוב המג'ס מלך, אז עד הרבה
אני אומר לברוך של עצמו.
כן, למשל הבדול, הגמרא אומרת במסכת פסחים שאחד מבדיל לכולם, אבל זה לא ראיה לענייני, כי זה כבר ברכס שבח והודיה, אז שם ודאי יש קיום של ברוב המג'וס מלך. כל שיש ברכו בית הלוי ברכס השם, יש כאן ברכה של בייס, אז ודאי שהקיום של הלל והודיה מתווסף כאן, מתרבה. אבל כאן אנחנו מדברים על ברכס הננים. ואף על פי שהיסוד והגדר במהותו של ברכס הננים הוא כדי להתיר את האיסור מעילו, כל הננים ולא ברכה קיומו, אבל מכל מקום ההתר הזה חל על ידי זה שאני מברך את השם. אז גם בברכס הננים יש קיום של שבח לקדוש ברוך הוא, והקיום השבח הזה הוא נתפס בדין של ברוב המג'וס מלך. אלא מה הופך אותנו, מה מצרף אותנו ליחידה אחת, זהו הקביעות יחד. אם אין קביעות יחד, אז אתה מברך לעצמך, אני מברך לעצמי, וכל אחד מברך לעצמו. אבל ברגע שיש קביעות יחד, אז הסעודה הזאת או האכילה הזאת מצרפת אותנו ומחייבת אותנו לברך את השם בברכת הננים, אבל גם בברכת הננים יש קיום של שבח והודיה, ולכן על ידי הצירוף יחד בברוך האחס יש כאן קיום מיוחד של בית ישראל ברוך השם.
כן, אז חשבתי שיכולים לעשות, לענות אמן כאשר הבעל הבית מברך על לחם משנה, ואחר כך שהוא נותן לך את הפרוסה צריך לברך לעצמך עוד פעם להוציא את זה. אבל זה לא,
לא, זה נגד הלוח, זה טעות. לא, עם כל כבוד לחסידים, אבל אני אומר לך על פי הלוח זה טעות בפני עצמו, ממש טעות בפני עצמו, כי ברגע שהוא מברך אז הוא בעצם מוציא את עצמו מכלל הברוך. ולכן משנה יש פה שני דברים, יש כאן את הברוכה, יש בעצם שלושה דברים: הברוכה, הביצוע, דיינו חיתוך הלחם ואכילה. אבל בוא לא ניכנס לזה, תנו לי רק כמה דקות, כי יש לי המון דברים כדי לסיים ולהשלים את הנושא של יוחד וציפור. אוקיי, היום ברצוני לשתף אתכם בחידוש של הרב מוישה סלוויצ'יק זכרונו לברוכה, שהוא היה אבא של מורי ורבי, גם היה הרבי של אבא שלי. רב מוישה מוכיח מפרשה ביהושע פרק ט' בנח שיש לגבי זין עממין איסור שלא לכרות איתם ברית. מה הנושא של פרק ט' מיהושע? זה הנושא של הגבעונים. ויהי כשמוע כל המלוכים של בעבר הירדן בהר ושופר וכל כל חיתי המורי הכנעני הפריזים, שהם שמעו שכלל ישראל יצאו תחת יהושע לכבוש את הארץ, והתקבצו יחד להילחם עם יהושע ועם ישראל פאחד. ויושבי גבעון שמעו איזה אשר עושה יהושע ליריחו לעי, ויעשו הם בארמה, וילכו ויצטיירו, כלומר הם כאילו התלבשו בצורה אחרת, ויקחו סקים וכולי וכולי, נולוס בולוס, הם כאילו הופיעו כדי להרים על יהושע, כאילו שהם באו מחוץ לארץ ישראל, ממקום רחוק, הם לא שייכים לזין עממים. וילכו על יהושע ויאמר אליו, וארץ רחוקה בנו, ואתה כרתו לנו ברית, בוא נכבוד ברית של שלום בינינו. ויאמרו איש ישראל, אולי בקרבי אתה יושב, ואיך אכרות לך ברית? התורה קובעת שעם זין עממין אסור לכרות ברית, יש מצווה של אותך יקול לשם לא תכרס עמון ברית. ויאמרו על יהושע, והם ניסו להוכיח ליהושע שהם באו מארץ רחוקה והם רוצים להצטרף לכלל ישראל ולהיות עבדים לכלל ישראל. שמענו את אשר עשה לשני מלכי המורי אשר בהביאה לשיחו מלכה וחמש ולוג מלכה בושן וכולי וכולי. ויאמר אלינו זקנינו וכל יושבי ארצנו, כאילו שאנחנו באים מארץ רחוקה, לאמר קחו בידכם צידול הדורך ולכו לקראתם, ואמרת להם עבדיכם אנחנו ואתה כרתו לנו ברית. זה לחמנו הם מוכיחים מהלחם, הנה היא יבשה והויים בו נקודים, ואלו נוטוס היין שמולנו חדושים, כשאנחנו מילאנו את היין הם היו חדשים, הנה הם התבקעו. הם פשוט הוכיחו ליהושע ולכלל ישראל שהם באו מארץ רחוקה. ויעש להם יהושע שלום ויחרוס להם בריס לחיוסם, Vayishavolem nesiyei ha'eda v'chulei v'chulei. אחר כך בהמשך התורה, התנ"ך מאיר על כל המלחמות וכו' וכו', ולא היכו בני ישראל ואת הגבעונים הם לא היכו מחמת הברית. ואחר כך נודע להם שהם מחיבים. אז מה הם עושים? ויאמרו עליהם הנשיאים יחיו, כלומר אנחנו לא יכולים להפר את הברית ואת השבועה, ויהיו חוטבי עצים ושואבי מים לכל העדה. ויקרא להם יהושע וידבר אליהם, לא ממיסם עושנו, למה רחוקים אנחנו, ואתם בקרבנו יושבים, אגורים אתם, לא יקריס ממכם עבד וחוטבי עצים ושואבי מים. והם ענו על יהושע ויאמרו, הוגד, הוגד לו עדיך, וכאילו שעבדו לתחרץ להשמיד את כל יושבי הארץ מפניהם, ונירא מאוד לנפשנו, ואנחנו הנה הטוב תעשו כיושע בעיניך לעשות עמנו, ויעשן כן, ויצל אותם מיד בני ישראל ולא הרגו, ויתנם יהושע ביאמרו חוטבי עצים, ושואבי מים לעדו ולמזבח השם. אז כל הפרשה הזאת בספר יהושע היא בנויה על יסוד אחד, שמשיבס העממים אסור לכרות ברית. אבל ברמב״ם יש לכאורה סתירה. למה? כי הרמב״ם מצד אחד בפרק ה' הלכה ד' קובע מצוות עשה להחרים שבע עממים שדמה החרים תחרים, והרמב"ם מוסיף, כל שבא לידו אחד מהם ולא הרגו, הרי זה עובר בלא ששה שנאמר לא שחיה כל נשום. זה הרמב"ם בפרק ה'. הרמב"ם בפרק י' מהלכות עקום, פרק י' הלכה א', אין קורסים בריס לעובדי עבוד זרו כדי שנעשה מהם שלום ונניח אוסם לעובדו שנאמר לא תכרוס להם בריס ועושה לרחם עליהם וכו' וכו'. אז משמע בשני מקומות ברמב"ם, אם זה בפרק ה', אם זה בפרק ה' מלכס מלאכים, אם זה פרק י' מלכס עבוד כוכבים, שאסור לכרות ברית עם זין עממים, וזהו. עכשיו תשמעו היטב, בפרק שישי מהלכות מלאכים הרמב"ם כותב, אין עושים מלחמה עם אדם בעולם עד שקוראים לו לשלום. איך את מלחמת רשות, איך את מלחמת מצווה, שנאמר כי תקרב על עיר ללוחם עליה וקרוס עליה לשלום. אם השלימו וקימלו שבע מצוות שנצטבו בני נוח עליהם, אין הרגים מהן נשמה. והרי הן למס, שנאמר יהיו לך למס ועבדוך. הרמב"ם מביא את הפרשה הזאת. קיבלו עליהם מס ולא קיבלו עבדוס, או קיבלו עבדוס ולא קיבלו מס, אין שום להם עד שיקבלו שני. אז יש כאן שלושה דברים: אל קבולס מצווה זין מצווה בני נוח, שנית מס, ושלישית עבדוס. כל אל. אבל משמע מהרמב"ם שבלי יוצא דופן אין עושים מלחמה עד שקוראים לו לשלום, והם יכולים לענות באופן חיובי עם שלושת הדברים הללו של קבלת עול מצוות ומס ויעבדוס. אבל מאידך גיסא הרמב"ם בפרק הקודם לגבי זין עממים, וכן הרמב"ם בהלכות עכו, משמע שאסור לכרות עמהם ברית. אומר רבי משה סולובייצ'יק, שני דיני הריגה נאמרו ביחס לזין עממים. א', דין הריגה במלחמה מצד הלא תעשה שלא תכרוס להם בריס, ב' דין הריגה שנאמר לגבי היוחד מצד הלא תעשה שלא תחיה כל נשמה. L'inyan din hariga shalo tichros nemra parsha shema. אז מה שהרם, אז איפה הרם מביא לו תיכרוס אימו עם בריס? כאן בהלכס אקום, כן, אין קורס עם בריס, שנאמר לו תיכרוס אימו עם בריס. אז בנוגע למה? בנוגע לדין, לדין הריגה של לו תיכרוס אימו עם בריס. אז מה? רק שנייה, דין הריגה שלו תיכרוס אימו עם בריס, תיכי כל נשמה, יש לך נשמה, יש לך נשמה. מה אתם אומרים? ההיגיון שלי אומר לי, אבל זה לא מה שכתוב פה, שיש שני דין, יש מצווס הריגה במוחמה שיחובס הציבור ולא תיכרוס להם בריס, וכאן אין דין של פתיחס של, אבל יש גם דין של הריגה בתורס יוחד מצד הלוטס שלא תחי כל נשום. אז לעניין לעניין מלחמה שלא תכרוס אימו עם בריס, אז איפה יש כאן אפשרות של קבולס זיין מצווס ועבדוס ומאס? זה בנוגע לדין של מה? דין של היוחד או דין של הציבור? סליחה, אני כך אני חשבתי, אבל פה כתוב הפוך. אני אקריא מה שרשמתי פה, כי אם יחיל היה פה הוא היה מוציא את המאמר. אני בעצם ביקשתי ממנו להוציא את המאמר, אולי הוא הוציא אותו, אבל אני לא מוצא את הדפים. אז הוא כותב ככה: דין הריגה לגבי היוחד מצד הלא תעשה שלא תחי כל נשום. אוקיי, ויש דין הריגה של מלחמה מצד הלא תעשה שלא תכרוס אימו להם בריס. עד כאן אני מבין. אבל עכשיו, איפה הרמב"ם אומר כאן שיש דין בפרק שישי, דין של קבולס עבדוס? רק שאלה אחת. אז אם כן, המונים, כיוון ש יש כאן דין של מה? שלא תחי כל נשמה. לגבי היוחד יש דין של מה? דין היוחד מצד היוחד יש דין של עבדוס ושל זיין מצווס. אז רק שנייה אחת, בואו נראה מה אני כתבתי פה. לעניין דין הריגה של מה? של לא שחי כל נשמה. אני חושב שיש לי פה טעות במה שכתבתי. אני אומר שפה כתבתי, אני לא רוצה להקריא לכם מה שכתבתי, כי זה רק יבלבל אתכם. אני חושב שטעיתי פה בהעתקה, פשוט חבל, אין לי את המאמר בפניי, אבל נדמה לי שצריך להיות ככה. ככה אני מבין, ואם אני טועה אז אני מבקש סליחה. לגבי הדין של היוחד, הריגו של היוחד מצד הלא תעשה שלא תחי כל נשמה, כאן יש דין של קבולס זיין מצווס ושל עבדוס ולמאס. כלומר, כשהגבעונים היטו את יהושע, Bacharka of as anshei tzava or al nesiei ha'eda kiblu al atzmam bebritu b'shvua shelo lachrit otam as legabe adin melchama omnam yesh isu shelo tichos imayim bris aval heim b'di'eved kartu imayim brit. Ashav, aval adayin mikivan shem echad mi umos misheva umos shall Abamin Shabertz Israel, Bertz Knan, as Lachen Yishdin shall Osachai call Neshama. Oh, as Binogel Osachai call Neshama, Kana Ramam Kovea, Sheyishdin shall Kabolas Mitzvahs, Vemas Vi Avdus. As Ani Raka Takein Po Mashkatavti. Linyan Din Milchama Poyish Taut. Shel lo tichros as yeshkan parsha shel isur brit shalom. Okay, aval binogel a parsha shel lo techaya kol neshama le. As po din harigash nevar li yochem itzal lo tesh shel lo techaya kol neshama. As yeshkan din shel kabbalas zayin mitzvus vekabbalas aleim avdus umas, mashe enken legabei hadin shel milchama mitzad lo tichos imoy bris. As kan ein din shel kriya shalom. Kach nidbem.
Ol harog otam, o sheyazru ot haaretz.
Okay, besedim. Okay, rabois. Achshav, im yesh lechem et shnei hamudim shebikashti titzalmu, az yesh kan ma'amar b'tor shebal peh mi Rav Aaron Soloveitchik, v'omer kacha, yesh hevdel ben kibush yochid levein kibush rabin. Kibush yochid v'kibush rabin. L'kadesh et Eretz Yisrael. Gabei kibush yochid yesh machloket bagmara in kibush yochid shmei kibush olav shmei kibush begin daf ches u'be'avon zor daf chof. Rashi sover shekibush Surya al yidei David HaMelech נחשב לכיבוש יוחד מפני שדוד כבש את סוריה לצורכו שלא על פי אורים ותומים ובלי שישים ריבוי, והכיבוש על יהושע לעומת זאת היה כיבוש רב על פי אורים ותומים ושישים ריבוי וכובשו לצורך כולו. העניין הזה שדוד כובש לצורכו ולא לצורך הציבור, זה צורך עין גודל, אבל לא בשבילנו, אבל זה מה שכתוב ברש. תוספות אומרים שמדוע סוריה אין בה דין של כיבוש ארץ ישראל, אומר התוספות במסכת עבודה זרה, שכיוון שסוריה נחשבת לכיבוש יוחד משום שבשעה שדוד כובש את סוריה לא הייתה עדיין כל ארץ ישראל כבושה, אבל אחר שכובשו את כל ארץ ישראל, כל מה שהיו כבושים מחוץ לארץ היה קודש אפילו ביוחד. טוב, זה על פי הספרו, שאין פה עניין של כיבוש רבים, כל שארץ ישראל עצמה לא נכבשה. ודוד המלך כבש את סוריה כשעדיין ירושלים הייתה ברשות היבוסים. אז עוד פעם, בקיצור, מחלוקת בין רש"י ותוספות מדוע כיבוש סוריה על ידי דוד הוא כיבוש יוחד לפי רש"י, הוא משום שדוד כובש לצורכו שלא על פי הדיבור בלי שישים ריבוי. לפי תוספות, הכיבוש של סוריה על ידי דוד היה לפני שכבש את כל ארץ ישראל, לכן זה נחשב לכיבוש יוחד. הרמב״ם, שיטת הרמב״ם צריכה עיון. למה? הרמב״ם מזכיר שיש, אני בעמוד השני, שמסעתי לכם. הרמה מזכיר שיש גדר של כיבוש רבים לאומס כיבוש יוחיד, והוא אומר שכיבוש רבים הוא כיבוש על ידי מלך או נובי, ויש לנו גרסה של שופט, אבל יש לו רק את הגרסה של הדפוסים. מידעס רוב ישראל או מידעס בזדין הגודל, זה מה שכתוב ברמבה. איפה הרמב"ם הזה? הרמב"ם הזה הוא בהלכות, בתחילת הלכות תשומות, ראינו אותו אתמול. ארץ ישראל אמור בכל מוקר מי הרוצה שכובש עושה מלך בישראל, או שופט או נובי מדס ישראל, והוא הנקרא כיבוש רבים. אבל יוחיד מישראל, או משפחה או שבט שהולכו וכובשו לעצמם, דהיינו שהם לא כבשו לא על פי מלך, או שופט או נובי, או דס בזדין, אז אין לזה דין של כיבוש רבים אלא כיבוש יוחד. שימו לב שהרמב״ם לא מזכיר מילה לגבי דוד המלך. עכשיו בהלכה גימול אומר הרמב״ם, הארצות שכובש דוד חוץ לארץ כנען, כלומר רם נעריים ורם צובה, אף על פי שמלך בישראל ועל פי בזן הגודל היה עושה, אז הרמב״ם מפורש אומר שיש כאן שני תנאים למלא את הצורך לכיבוש רבים. אז יש כאן כיבוש רבים, קודם כל דוד יש לו דין של מלך כמובן, ובזן הגודל, אף על פי כן אינו כארץ ישראל. למה? בפני מה יורד במלך ישראל? משום שכבש אותם קודם שיכבוש את כל ארץ ישראל אשר נשאר בו משיבת העממים. אז הרמב"ם קובע שלמה סוריה וארם נהריים וכולי, כל המקומות האלה שדוד כבש אותם, אין להם דין של קידוש ארץ ישראל, משום שהוא כבש אותם לפני כן. אבל הפלא הוא שהגמרא אומרת שהדין של כיבוש דוד הוא תלוי במחלוקת אם כיבוש יוחיד שמי כיבוש או לאו שמי כיבוש. אבל הרמב"ם קובע שגם כיבוש של דוד המלך הוא כיבוש רבים ולא כיבוש יוחיד, כראי הוא ממלך וילדס בזן הגודל. אומר הרמב"ם שהבעיה של סוריה היא בעיה אחרת, אבל זה נגד הסוגיה. אז זה מה שהוא אומר פה בקטע שמתחיל. רואים אנו מהרמב״ם כשהוא דן בעניין סוריה, שהוא מזכיר את אותו ביור של תוספות שסוריה נחשבת כיבוש, ששיבור כיבוש שהוא לא היה ארץ ישראל, אלא תוספות אומרים שלכן סוריה נחשבת לכיבוש יוחד. למה? כי דוד כבש אותם לפני שהוא כבש את ארץ ישראל. אבל הרמב״ם משמע שדוד כבש ברשוס, דיינו על פי בזן הגודל. אם כן בוודאי יש לזה דין של כיבוש רבים, ובכל מקום כיבוש סוריה אין נחשב לכיבוש רבים, משום שבשעה שכיבוש סוריה לא היה עדיין ירושלים ביד ישראל. ברם בשעה שהרמב"ם דן במהות כיבוש רבים לעומת כיבוש יוחד, הוא אומר שכיבוש רבים הוא כיבוש שנעשה על ידי מלך או נובי מדס ישראל מדס בזן הגודל, וכיבוש יוחד זה נעשה על ידי שלא על ידי מלך ולא על ידי בזן הגודל. אז לפי הרמב"ם, מכיוון שהרמב"ם אומר שכיבוש רבים הוא כיבוש על ידי מלך ישראל מדעת בזן הגודל, והרמב"ם בעצמו אומר שדוד כובש סוריה על פי בזן הגודל, אם כן עושה סוריה צריכה להיות נחשבת בתור כיבוש רבים. והגמרא אומרת שסוריה נחשבת לכיבוש יוחד, ולמען יום כיבוש יוחד לאו שווה כיבוש, אין כאן כיבוש לסוריה לקדש ארץ ישראל. ואם לפי הרמב"ם שישנה הלכה מיוחדת שכל זמן שלא נכבש הכל ארץ ישראל אין קדושה יכולה לחול על מקומות נוספים, אם כן מדוע הגמרא בגיטין דף חס תולה את המעמד של כיבוש סוריה בשאלה אם כיבוש יוחד שמי כיבוש או לא שמי כיבוש? הרי סוריה בוודאי היא כיבוש רבים, אז למה אתה אומר שסוריה זה בעיה של כיבוש יוחד? אז שמעתי מאחי הגאון רב יוסף דוב שליטה תירוץ נכון. עכשיו כדי להבין את התירוץ של רב סלוויצ'יק, נצטרך ללמוד היטב את הרמב"ם פה בהלכות תשובה פרק א' הלכה י'. השאלה אם יש לנו מספיק זמן. אתם יכולים להוסיף עוד 5 דקות?
כן.
אוקיי. אני אנסה, אבל יש לכם סיכום פה בעמוד הזה, וגם כדאי, בטעות, גם כדאי לצלם גם את העמוד הבא, כי הוא משלים את זה בעמוד הבא. הרמב"ם אומר ככה, גוי שקנה קרקע בארץ ישראל, יש מחלוקת בסוגיה בגיטין, אם יש קניין עקום להפקיע מקדושת ארץ ישראל לעניין תשומות ומעשה, או אין קניין עקום. הרמב"ם קובע שאין קניין עקום להפקיע מן המצוות, מצוות התלויות בארץ, אלא הרי היא בקדושתה. אז מה שגוי קונה קרקע בארץ ישראל, זה לא מפקיע את קדושת ארץ ישראל. לפיכך, אם חזר ישראל ולקחה ממנו, אז ודאי שיש כאן חיוב תשומות ומעשה מן התורה. אבל הרמב"ם מוסיף עוד משהו. הרמב"ם אומר, לפיכך אם חזר ישראל ולא קחה ממנו, אינו ככיבוש יוחד, אלא מפריש תשומות ומעשה מביקורים הכל מן התורה, כאילו לא נמכר לגוי מעולה. אז הרמב"ם מוסיף כאן, אינו ככיבוש יוחד. דהיינו שהרמב"ם מתכוון לומר שאילו גוי בקנייתו היה מפקיע את קדושת ארץ ישראל ואחר כך חוזר ישראל ולוקחו, האם יש בה קרקע קדושת ארץ או לא, זה תלוי אם כיבוש יוחד, שמי כיבוש או אין כיבוש. אבל אם כיבוש יוחד לאו שמי כיבוש, אז הקרקע לא נתקדשה, אם אני אומר יש קניין גם. אבל הרמב"ם אומר שכיוון שאין קניין עקום להפקיע, ולכן כשישראל חוזר ולוקח, אף על פי שהוא כיבוש יוחד, לא אכפת לי, אני לא משנה לי כלום אם זה כיבוש יוחד, כי יש כאן כיבוש רבים, ואין קניין עקום להפקיע מקדושת ארץ ישראל. אבל הדיוק פה ברמב"ם של רב סולובייצ'יק הוא שאילו היה הדין שקדושת הארץ נפקע על ידי קניין עקום, אז מה שישראל חוזר ולוקח ממנו, אז יש לו דין של כיבוש יוחד, ולכן אין בו קדושת ארץ ישראל מדאורייתא. הרי מבואר בלשון הרמב"ם, איזה 7 שורות לפני סוף העמוד, דאם יש קניין ביד נוכרי להפקיע מידי תשומות ומעשה, וישראל חוזר ולוקח ממנו עקו, אם נאמר דכיבוש יוחד שמי כיבוש, אז אינו חינמי, הקרקע חוזרת ומתקדשת בקדושת ארץ ישראל. אבל אם כיבוש יוחד לאו שמי כיבוש, אז ממה נפשך? הרי קניין עקו מפקיע, וכיבוש יוחד כשהישראל חוזר וקונה, לאו שמי כיבוש. אבל הרמב"ם אומר שאף על פי שהעקו מפקיע את הקדושה, אבל כיבוש יוחד שמי כיבוש. נשאלת השאלה, הרי אם העקום הפקיע את קדושת הארץ, אז מה זה כיבוש יוחד שמי כיבוש? הרי הרמב"ם אומר חוזר ולוקח, לא מדובר על כיבוש, מדובר על קניין. אומר רב סולובייצ'יק, חזינון דלמאן דיומר דכיבוש יוחד שמי כיבוש, איננו זקוקים למעשה מלחמה ולמעשה כיבוש כדי לקדש את הקרקע בקדושת ארץ ישראל, אלא העובדה שהקרקע היא בשוס ישראל היא שגורמת שתוכל קדושה על הקרקע אפילו בלי מלחם ובלי מעשה כיבוש. אם כן, לפי הרמב"ם הגדר של כיבוש יוחד הוא כיבוש שלא נעשה על ידי מלך או נביא מדעס רוב ישראל או בזן הגודל. אמנם הכיבוש של סוריה בשייתו לא היה כיבוש יוחד כלל או כיבוש רבן כיבוש שנעשה על פי בזן הגודל לפי הרמב"ם, כן? אלא יש הלכה אחרת, כל זמן שהארץ ניתנו לאברהם אבינו לא נכבשה בידינו, אז אין קדושת ארץ ישראל חלה על מקומות נוספים, והדין הזה שייך אפילו מה אני אומר כיבוש יוחד שמי כיבוש. Mishum sheze din miyuchad she'en kedush yichol achol ashtachim nosafim kol zman she'em lo kavshu et Eretz Yisrael. Im kein afil l'man diomer zera meir she'kibush yachid shmei kibush mikol makom v'shaito kishe David kavash surul ha'is adayin kedush yichol achol b'ram l'fira meir d'svir le'kibush yachid shmei kibush amrinon d'nehi d'ba'osa shah she'David kibesh Yoshua l'ha'is yichol achol ha'kedush mikol makom li'achar zman kishamelech David kavash es kol Yerushalayim yidei ha'yevusi v'chol Eretz Yisrael she'nitno l'Avram avinu nichbashav hi shapir chala oz kedush al Surya the low be'ina levan diyom kibush yachid shmei kibush maise kibush u'molchama klal ela rak ha'uvda she'aretz kvusha tachas yodeinu dayat chetochul kedush al ha'aretz l'siku Rav Soloveitchik mechadesh ha'machloket נקודת המחלוקת עם כיבוש יוחד, שמי כיבוש או לא שמי כיבוש היא תלויה בזאת האם אני צריך מייסה כיבוש ומייסה מלחומר כדי לקדיש את ארץ ישראל או מספיק שיש כאן ביילס ורשוס של ארץ ישראל אפילו שלא על ידי מלחומר ולא על ידי כיבוש ונחכה מיני תהיה סוריה סוריה בעצם היא כיבוש רמים אבל מדין אחר, דין מיוחד אין הכיבוש של דוד המלך לסוריה יכולה לקדש אין המלחמה יכולה לקדש את סוריה משום שעוד לא כי כובשו את שער ארץ ישראל אבל ליחר שדוד המלך כבש את ארץ ישראל הם עכשיו סוריה מקבל את קדוש ארץ ישראל זה תלוי במחלוקת עם כיבוש רבים, שמי כיבוש או כיבוש יוחד, סליחה, שמי כיבוש או לאו שמי כיבוש דהיינו, האם אני צריך מייסה כיבוש? כאן אין מייסה כיבוש כי המייסה כיבוש היה הזאת של דוד והכיבוש של דוד לא מסוגל לקדש את ארץ ישראל עכשיו, ממילא הרי יש מצב של סוריה שהיא ארץ שהיא בכלל רשוסם של 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 כלל ישראל יחד עם כל ארץ ישראל אבל זה תלוי במחלוקת עם כיבוש יחיד שמי כיבוש או כיבוש יחיד לאו שמי כיבוש למען יום כיבוש יחיד שמי כיבוש אז עצם העובדה שיש לכלל ישראל ביילוס על הקרקע היא זאת שמקדשת את, את הקרקע בקדוש ארץ ישראל אבל אם אני סובר קדוש או כיבוש יוחד לאו שמל כיבוש אז אין דין כזה של עצם הביילוס מקדשת את את ארץ ישראל ולכן סוריה נשארת מחוץ מחוץ לקדוש אז לקדוש את ארץ ישראל בזה רבוי סי חזרנו לאחד מהמפתחות ש, שהתחלנו בהם שנקרא פועל ופעולה בלשון הבוגת שובי למשל, הגוגת שווי חוקר לגבי במפנח צפונות בעמוד ריש ה' הוא חוקר לגבי מלאכת שבס האם מלאכת שבס היא פועל או פעולה? מי סקסיב שתי אוסיוס? או לגרום לכך שיש כסף של שתי אוסיוס? דהיינו הפעולה להוציא את שני זיינים של החטא ו... הגגים של החטא והופך אותם לשני זיינים או למשל לגבי מלאכס בישול אם אין בישול אחר בישול משום שהוא לא יצר פעולה של בישול אבל יש כאן מייסה בישול וכולי וכולי כל אותם הנושאים שדיברנו עליהם לגבי פעול ופעולה עכשיו יש לנו עוד סוגיה שהיא תלויה בחקירה הזאת של פועל ופעולה דיינו כיבוש וכידוש ארץ ישראל אם אני אומר שכיבוש ארץ ישראל היינו מייסו פעולס כיבוש אז עצם העובדה שיש ביילוס על הקרקע של ארץ ישראל זה לא יספיק כדי לקדש כי אני צריך את הפועל מה שאין כי אם אני אומר שהפעולה קובעת אז לכן כיבוש יוחד שמי כיבוש דהיינו הבעלות על ארץ ישראל כעובדה כתוצאה בשטח מציאות של של נפעל כן, לא פועל על הנפל כן, אבל אי אפשר לקדש אותו למפרע ובזה הגענו למסקנה שיש חפיפה בין שתי הסוגיות של רבי ויוחד ובין פועל פועל לפעולה there's a machlokas at the end of a sefta tainus that I thought על פי דרך הוילדקייט אולי אפשר לצרף אותו לנושא הזה של יוחד וציבור. איפה יש כאן מסכת טיימס? המשנה קובעת במסכת טיימס, בסוף המסכת, שכל מה שנוהג באובל נוהג בתשבב. איפה המשנה? טוב, המשנה הייתה צריכה להיות פה, אבל היא בחרה ממני. היא משנה ענקית. מי שנכנס אב ומתם בשמחה, אבל אתם יכולים לסמוך עליי, כיוון שאני לא רוצה להקים אתכם מדי, ואני כבר הכבתי אתכם. כאן, בסוף המסכת, כתוב ככה, רב יהודה מחייב בכפייס המיטה, ולא הודו לו חכון. הגמרא כאן, בדף למד עמוד ב', מביאה מחלוקת הנועם, לגבי אבלות בתשבב. אתם יודעים שבתשבב יש שני דינים, יש דין של תענית ויש גם דין של אבלות. אז בדרך כלל יש לנו כלל שכל מה שנוהג באבלות נוהג בתשבב, נכון? אבל חכמים סוברים שיש שני יוצאים מן הכלל, ואלו הם כפייס המיטו ועטיפס הראש. רב יהודה אומר שהם נוהגים בתשבב כדרך שהם נוהגים בכל אבלות, אבל חכמים סוברים שלא. ועכשיו שימו לב שלגבי כפייס המיטו, אז יש לנו ברייתא, ופה מדובר על אבל על זין קרובים, כשאמרו לכפוס המיטו, לא מיטוסו בלבד הוא כופה, אלא כל המיטוס כולם הוא כופה. אומר, לא זו בלבד שהמיטה שהאבל יושן בה הוא כופה אותה, אלא גם כל המיטות של הבית. היום יש לנו מנהג אחר שהוא אין לנו כפייס המיט היום, אבל יש לנו לחסות את הראי, את המראה, וזה עושים בכל הבית. אז חשבתי אולי יסוד המחלוקת בין רב יהודה וחכמים היא כך. במי שמתאבל רחמון הצד על אחד מקרוביו, אז יש עליו חובת יוחד, נכון? בתור חובת יוחד, עד כדי כך שהגמרא אומרת שיונטיף ושמחס יונטיף מויקוד מבטלת, דוחה את האבלות, משום שיונטים זה עשי דרבים ואבלו זה עשי דיוח, ולא טובו עשי דיוח ותדחה עשי דרב. אבל חשבתי אולי אפשר לומר שתשבב אמנם יש לו קיום אבלוס, אבל לא אבלוס של יוחד, אלא אבלוס דרבים. מה אתה אומר? משום בית המקדש. מה שאני בתור יוחד מקיים את ניהוגי האבלות בתשבב, זה משום שאני בתוך הציבור, הכלל עושה ספרט. אז חשבתי שאולי בזה נחלקו חכמים ורב יהודה בכפייס המיטה ועטיפס הראש. רב יהודה סובר שאומנם נכון שיסוד Chiyuv Havelus Umitzvosom Petishim of Hu Tzibur Avol Mikol Makom Machmat Choves HaTzibur Shal Havelus Chivus HaYochid V'lachein Hashva'a Le'Havelus DeYochid Chayevet Liyot Shleimo Ugmur B'Liyot Zeydofen Kolel Gam Kfiyas Hamit V'Atifas HaRosh V'ashen K'chachomim Sovrim Sh'omnam Yesh Niyugim She'hofchim את הבית לבית אובל, ולכן הניוגים הנוהגים הללו, או הניוגים הללו, הם מקשרים את היוחד לציבור, אבל יש ניוגי אבלות שהם מיוחדים ליוחד וממשיכים להיות ניוגים של היוחד. אז למשל, בואו ניקח את הדוגמה של הטיפס הראש. למה האבל עוטף את ראשו? כי זה אבלוס היוחד. אי אפשר לפי חכמים לחייב את כל הציבור כולו לטוף את הראש, כי אז מי הוא האבל ומי הוא לא האבל? אז רבי יהודה מתרץ ואומר שכולנו אבלים, אז כל אחד יכול לקיים את הניוג של הטיפס הראש או כפי סמיד. אבל חכמים אומרים שאין משמעות לומר שכולם אבלים, כי אבלות היא אבל של הציבור, לא אבל של היוחד. מה שהיוחד עושה לתאבל זה רק כדי כאילו לקשר את עצמו לציבור. אז למשל ביום הכיפורים, אז יש איסור חיצה וכולי בתורס טיימס, יום טיימס. אז איסור החיצו, תשמש המיתות, ומשמצין וכולי וכולי, כל אלו הם יוחד, אבל יוחד בתורס טיימס. כלומר, החובס טיימס בתשבו היא חובס היוחד, כדוגמס יום הכיפורים. ומה שבתשבו אסור לו ברחיצו, זה מדין טיימס. ויש עוד קיום בנוגע לתשבוב, בנוסף על כך שהוא קיום של טיינס, כדוגמס יום הכיפורים, יש קיום הוולוס, אבל כאן לפי חכמים רבי יהודה, הוולוס חייבת להיות הוולוס של ציבור. אז בשלמה רחיצה, אף על פי שגם היא יוחד, אבל מכל מקום בתורס טיינס יש לו, אבל לא מצינו ביום הכיפורים דין של כפיס המיטה או עטיפס הראש, כי אין אבלוס ביום הכיפורים. רק שאחד, אני לא יודע מה שאני אומר, אולי זה לא נכון, אבל לפני שאתה דוחה אותי תן לי דקה להנות ממנו. רק שאחד, אז אני אומר ככה, כשיש חפיפה בין טיינס לבין אבלוס, אף על פי שהניוג הוא ניוג יוחד, אז הטיינס קובעת כל יום גובר, הטיינס קובעת, כן, אילוי גובר, אילוי כאן הוא טיינס ודין יום כיפר שיש בתשבוב בתשבוב. למשל מצינו שתשבוב חל בבין השמושס כדוגמת יום הכיפורים, ועוד 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 כמה דינים של טיינס איסו אכילו שתיה שלא מצינו בבאבלוס. עכשיו בנוסף לכך יש
בטיינס,
מחיץ לזה דין של טיינס בשעה התניות היטירו,
כן, מדוע?
כי זה זמן שאין בו, יש בו שולם, כל הסוגיה שם בראש השולם. אבל אין הכי נעמי, למשל מי שקיבל עצמו טיינס עשור וטייבס למשל בלילה, אז הוא חייב לצום לטענות בלילה. או למשל אם יהיה תקופה של אין בו שולם, אז אין הכי נעמי גם בעשור וטייבס יש דין של איסור אכילה ושתייה, של איסור חיצה ונילס הסנדל וזה. אבל שני האיסורים הללו שהם כפיס המיטה וטיפס הראש, אז יש בהם דין של מה?
אבלוס
של אבלוס, אבל אין בו דין של טיינס. וממילא איפה מצאנו דיני אבלוס בלי טיינס? דווקא באבלוס על זין קרוב ובאבלוס דיוחד, אבל באבלוס דרבים לא מצינו, ואין לא מסתבר לומר שהוא עוטף את ראשו, והוא אבל. מה בפירוש שהוא אבל? הרי באבלוס דיוחד הוא מפגין, מפגין מלשון הפגנה, הוא צריך להפגין את האבלוס דיוחד. אבל בתשעה באב שכולנו אבלים בתור ציבור, אין דין של חיוב להפגין שהוא אבל בכפיית המיטה ובעטיפת הראש. אבל ופה אני צריך להסתבך קצת, אני יודע שאתם רוצים לשאול את השאלה, אבל שאלה שלום הוא דין ציבור. למה? כי שאלה שלום זה מדין של אחינו כל בית ישראל, איך כתוב שם, חברים כל ישראל ונאמר אמן. לא שמעתי את האמן, אבל בזה נסיים. אוקיי, לא שקרה.